מתחילים. שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת סיימנו את סוגיית הליצנות, שהיא המפסיד השני של מידת הזהירות, והגענו למפסיד השלישי. אם נחזור רגע לתחילת פרק ה', השלישי, החברה הרעה. אז אם רק נזכר, שלושה מפסידים, אומר הרמח"ל, מידת הזהירות. א', הטיפול והטרדה העולמית, מה שקראנו ההכרחים, הצרכים החומריים של החיים, ובעיקר המחשבות ביחס אליהם, שנהפכות להיות מחשבות עיקריות, כפי שלמדנו. ב', הסחוק והליצנות, כלומר, היעדר השכל כמנהל החיים, אלא הציניות, שעושה שום דבר לא חשוב, זה מפסיד שני של הזהירות, והמפסיד השלישי שנתחיל אותו היום, החברה הרעה, היום קוראים לזה, השפעות חברתיות שליליות, לחץ חברתי. אם כן, החברה, זה אחד הממדים החשובים ביותר, תכף נזכיר, בחייו של אדם, אבל גם אחד הממדים המסוכנים ביותר בחייו של אדם. בואו רגע לפני שניכנס לרמח"ל, בואו קצת נסנגר על הערך שנקרא חברה. בסדר? השורש של המילה חברה זה חבר, ח' ב' ר', מלשון חיבור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, את היצור האנושי שנקרא אדם, לכתחילה כמחובר משני צדדים. זכר ונקבה. הפסוק שמתאר את האדם בתחילת ספר בראשית, הוא הפסוק הבא. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, אף על פי שהאדם הוא נקרא אותו בלשון יחיד, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, אותו לשון יחיד, ביחס לאדם, זכר ונקבה ברא אותם, אותם לשון רבים, ריבוי. אם כן, האדם מעצם טבעו, מעצם הווייתו, הוא אדם שמחבר לפחות בבסיס היותו אדם, שני צדדים של אדם. שם הזכרי והנקבי. אחר כך זה יהפך לאיש אישה, אחרי זה אדם חווה. בכל אופן, שני הצדדים שבאדם, איש ואישה, מה שנקרא בפסוק הזה, זכר ונקבה. יפה. לכן האדם, קודם כל, מעצם טבעו, עצם בריאתו, עצם הגדרתו כאדם, הוא מחבר. האדם, בניגוד לשאר הנבראים, הוא אישיות המחברת כוחות חיים שונים, ואפילו מנוגדים, ששני הצדדים הראשונים שאותם הוא מחבר, זה זכר ונקבה, יש עוד הרבה צדדים שהוא מחבר. יפה. חוץ מהחיבור שבינו לבינה, איש ואישה, יש עוד חיבור. המצווה הראשונה שקיבל האדם הזה שנקרא זכר ונקבה, זה פרו ורבו. זאת אומרת, אי אפשר להסתפק במעגל החברתי המצומצם של שני צדדי אדם, זכר ונקבה. צריך להרבות את המעגל הזה על ידי ילדים, הולדה, פרו ורבו. אז המעגל החברתי הראשון שבתוכו האדם חי, זוגיות. המעגל השני שבתוכו האדם חי, משפחה. זה המעגל החברתי השני. המעגל השלישי, עם. כמובן, כל אדם חי כחלק מעם, מאומה. הרב קוק כותב בהרבה מקומות שהממד הלאומי הוא טבע יסודי ביותר בנפש האדם. זאת אומרת, השייכות הלאומית זה לא איזה דבר מזדמן, איזה דבר מקרי, ודאי בעם ישראל. אבל החיבור, אם לא נתפזר לעינינו כרגע, המעטפת השלישית של האדם שייך זה הממד הלאומי שלו. אז האדם שייך לזוגיותו, שייך למשפחתו, שייך ללאומיותו, וכמובן גם שייך לכלל האנושיות, לכלל העולם וכלל העולמות, ובדרך הייתי יכול לעבור על הקהילה והעיר וכו' וכו'. בקיצור, האדם הוא יצור חברתי. לכן הרמב"ם הלכות דעות, כמדומני פרק ה', אומר שהאדם היות והוא יצור חברתי, והוא זקוק לחברתיות הזאת כמשפיע ומושפע ממנה ועליה, לכן האדם צריך לייצר מערכת חברתית בריאה, שבתוכה הוא חי. כי האדם משפיע ומושפע מהחברה. ולכן אומר הרמב״ם, על פי גמרא, כך נפסק להלכה, אומר הרמב״ם שאדם צריך לייצר יחסים חברתיים חיוביים. למשל, תסדר יחסים או תייחס יחסים חיוביים עם תלמידי חכמים. כך אומר הרמב״ם. איך תייצר איתם קשרים חברתיים? אומר הרמב״ם בכל הצורות. קודם כל לגור איתם. לגור בחברתם. ב', לעשות איתם עסקים. ג', כך אומר הרמב״ם, ליצור איתם קשרי משפחה. לעולם ישיא אדם את ביתו, את בנו, לבת תלמיד חכם. טוב, כל זה משל. משל לזה שאנחנו לא מזלזלים במערכת החברתית, כי המערכת החברתית היא חלק אינטגרלי מהנפש, מהטבע הנפשי, מהתכונה הטבעית של האדם באשר הוא אדם. כלומר, אם אומר לנו אדם, אני לא מתרשם מהחברה, לא מעניינת אותי החברה, אני אדם אגואיסט, אני אינדיבידואליסט, אני חי אוטונומיה. המעטפת החברתית לא מזיזה לי. לא דובר אמת. לא נכון. האדם הוא יצור חברתי. יש השפעות גלויות וסמויות שלך על החברה ושל החברה עליך. ולכן לא נכון לומר שהאדם הוא כביכול יצור עצמאי. האדם בבסיס הווייתו זכר ונקבה, ויותר רחב מזה, כמו שאמרנו, אומה, אנושות וכו'. לכן זה שהאדם בתכונתו ובטבעו הוא יצור חברתי עם השפעות ממנו החוצה ומהחברה אליו פנימה, זה נתון טבעי, תכונתי, פסיכולוגי, פשוט, ידוע. אדם לא יכול לומר, לא משנה באיזה חברה אני חי, אני לא מושפע. לא נכון. וכל אחד מאיתנו שחי במערכת חברתית, במעגל חברתי כזה או אחר, יודע שהוא משפיע על החברה, נקווה דברים טובים, והחברה משפיעה עליו, נקווה דברים טובים. אבל לא תמיד זה דברים טובים, כידוע. כמובן, בדור כמו שלנו, עד לפני נגיד עשרות שנים, או 20 שנה, מי הייתה החברה של האדם? החברה של האדם הייתה המשפחה, הקהילה, האנשים שאיתם הוא בא במגע. ואנשים שאיתם הוא בא במגע, הוא יכל גם לבחור אותם, לפחות את חלקם. חברים אתה יכול לבחור. היום מי החברה של האדם? כל העולם כולו לא גשר צר מאוד. נכון? כל העולם זה החברים שלך. בפלאפון אצלך בכיס אתה מחובר להכל. ובזמן אמת. אונליין קוראים לזה בעברית. נכון. אז היום המעטפת החברתית היא מאוד מסובכת. כי על כורחו של אדם הוא קשור למעגלים חברתיים שלא בטוח שהוא רוצה להיות קשור אליהם. ולכן הם משפיעים עליו. על כורחו. אתה רוצה להיכנס לאתר חדשות. רוצה סך הכל לראות איזו ידיעה בחדשות. בדרך אתה צריך לעבור 18 פרסומות. שאתה לא רוצה להיות מחובר לפרסומות האלה, אך פרסומות האלה לא חברים שלך. אבל אתה עובר דרך זה. זה נורא. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד הוא, שכשקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברא אותו כיצור חברתי. המעטפת, המעגלים החברתיים, מעגלים רחבים מאוד. ידע הקדוש ברוך הוא שהמעגל החברתי יש ממנו השפעה ועליו השפעה. וידע הקדוש ברוך הוא שיבוא דור כמו דור שלנו, שהמעגלים החברתיים יהיו מעגלים, אני לא יודע אם להגיד אינסופיים, אבל מעגלים בלתי נשלטים. ולכן, אף על פי כן, ידע הקדוש ברוך הוא שמידת הזהירות יכולה להיפסד מן החברה הרעה, מה שהוא קורא כאן, המפסיד השלישי הוא החברה, חברת הטיפשים והחוטאים, זה לשון הרמח"ל, ואם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כיצורים חברתיים בטבע, ושם אותנו בדור שהמעגלים החברתיים שלנו כל כך רחבים עד כדי כך, בלתי תלויים אפילו בנו, זאת אומרת שאנחנו מסוגלים להתייחס אל החברה באופן הנכון, ולא להיכנע לכל ההשפעות השליליות של החברה. זה קשה, מאוד קשה, אבל זה אפשרי. לא יבוא האדם ויאמר, תשמע, בדור הזה אי אפשר להתגבר על המפסיד השלישי, החברה, כולנו שבועים בתוך זה, שטופים בתוך זה, טובעים בתוך זה, אין אפשרות לצאת מזה. לא, לא נכון. נכון שבדור שלנו, מבחינות מסוימות, יותר קשה להתמודד עם כל השפעות החברות השליליות, מאשר למשל בדור של הרמח"ל. זה ודאי. כי המעגלים החברתיים שלהם אנחנו קשורים, מאוד רחבים, יש להם השפעות עלינו מאוד משמעותיות. והרבה פעמים, כמו שאמרנו, לא בבחירתנו בכלל. אבל האדם חייב וצריך ויכול להתמודד עם המעגל הזה שנקרא חברה. הוא לא יכול להגיד, מעל כוחותיי, בלתי נשלט, נכנע, מרים ידיים. לא. בבקשה. רצית להגיד משהו? טוב. והמפסיד השלישי, בואו נתחיל, הוא החברה. דהיינו, חברת הטיפשים והחוטאים. שימו לב, הרמח"ל כאן מגדיר שני סוגי השפעות שליליות על האדם. א', טיפשות, ב', חטא. זאת אומרת, טיפש, כמו שאמרנו בשור שעבר לגבי הלץ, זה אדם שהשכל לא מנהל לו את החיים. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אם כן, ההשפעה החברתית הראשונה, השלילית, הקיימת מאוד בדור שלנו, זה חברה כזאת שלא מנהלת, או השפעות חברתיות כאלה, שהם כתוצאה מזה שהאנשים, החברה, לא מנהלת את עצמה על פי השכל. טיפשות, יצרים גופניים, יצרים נפשיים, בלי קשר לדת, בלי קשר לאלוהים עכשיו. לא מנהלים חיים על פי השכל. אלא על פי זרמים רגשיים, אינטרסים חושיים, כל מיני נטיות גוף נפש שלא מנוהלות על פי השכל. אז זה קודם כל השפעה חברתית שהיא השפעה של טיפשות עלינו. חטא זה כבר עניין דתי, למרות שחטא זה גם לשון חיסרון, אבל אפשר אולי להגיד שההבדל בין טיפשים לחוטים כאן, שטיפשים זה השפעות החברתיות השליליות שהן תוצאה של היעדר שכל, אלא איזה מין השתלטות של החושים והרגשות, הגוף והנפש, שצריכים את הדרכת השכל והם משתלטים על החיים. ואפשרות שנייה, ההשפעה השלילית של החברה מצד החטא. אין אלוהים, אין הכוונה של החיים על פי הדרכות האלוהיות, והחברה משפיעה עלינו גם מצד טיפשותה וגם מצד חטאיה. והמסיד השלישי הוא החברה, דנו חברת הטיפשים והחוטים. היעדר הממד המחד את האדם השכל, והיעדר הממד המחד בעיקר את ישראל, קדושה. והוא מה שהכתוב אומר, ורואה כסילים ירוע. דרך אגב, הרמב״ם מדייק מהפסוק הזה, וגם אנשי המוסר דייקו מהפסוק הזה. לא כתוב שאדם שהוא לומד מן הכסילים, אז הוא יהיה אדם רע. ורואה, כמו רואה צון, כמו הכבשים שהם הולכים ביחד עם הרואה. עצם זה שאתה בחברה כזאת, אתה מסתובב, זה לא חייב להיות שהוא נתן לך שיעור ואמר לך תכתוב על זה עבודה סמינריונית. אלא עצם זה שאתה בחברה הזאת, באווירה הזאת, במנטליות הזאת. זה מקיף אותך. זה עצמו, ורואה כסילים ירוע. עצם זה שאתה כמו רואה, כבשים וצון, כמו שאתה רואה, כן, כבשים, עם הרואה, כמו שאתה, זה רק ביחד. לא תמיד כל כבש הוא בא במגע ישיר עם הרואה כשהם יוצאים למראה. יש לרואה 3,000 כבשים עכשיו. 100 כבשים הוא מגיע לכל כבש. לרוב הכבשים הוא לא מגיע בכלל. אבל עצם זה שהכבש הזה נמצא באווירה של הכבשים, זה כבר משפיע. אז עצם זה שאנחנו בחינת רואה, שרואה במראה, בין אם אנחנו הרואה, בין אם אנחנו הכבשים, זה הופך אותנו חד ושלום עם החברה שבתוכה אנחנו חיים לחברת כסילים, ורואה כסילים ירוע, או ירוע. כי הנה אנחנו רואים פעמים רבות, עכשיו שימו לב דברים חשובים ביותר. מלא אם האדם לא השתכנע בשכלו באופן הנכון, בחיים צריכים להתנהל על פי הערכים הנכונים, אז בסדר, אז יש לו טעות השכל. אז הוא לא יודע, אולי הוא לא השתכנע, הוא לא יודע, הוא לא שם לב. בסדר? נקרא את זה על פי הגדר ההלכתי. אדם יכול לחטוא כי יצרו תוקפו. בסדר? השכל השתלה, היצר השתלט עליו. הוא לא עשה בדיוק את החשבון השכלי, ויכול לבפה נתן לכם מזרום, ספונטני, בוא נהיה ספונטני. אבל כאן יש מצב יותר חמור מזה. שהאדם השתכנע בשכלו, הוא יודע מה נכון, מה לא נכון, ובגלל שהוא חי בתוך מערכת חברתית, אז המערכת החברתית מצליחה להכניע את הידיעות השכליות, החיוביות, הוודאיות שלו. מה אם אדם סתם איזה מאורפל כזה? לא שמתי לב, אני יודע, השגגה, לא שמתי לב. זה עוד מילא. אבל אם האדם יודע מה נכון, מה לא נכון, יודע מה אמת, מה שקר, והוא נמצא בתוך מעגל חברתי, והמערכת החברתית מכניעה את האמיתות שלו, את הוודאויות שלו. ניקח דוגמה פשוטה, לצערנו הרב מצויה בדור הזה. יוצאים חברים, נגיד בגילאים בני הנאורים, ונגיד אותו אחד מהחבר'ה יודע שלשתות אלכוהול זה לא נכון, ולהעליב ולפגוע בחברים אחרים כדי שכולם יצחקו על חשבונו זה לא נכון. אבל מה אפשר לעשות? כולם שותים, כולם מעליבים, אז הוא בתוך האווירה, אז הוא בתוך החברה, אז כל החבר'ה שותים, הוא לא ישתה. כל החבר'ה מתנהגים בחוסר צניעות, אז הוא יתנהג בצניעות. הוא חלק מהחבורה. אחרת הוא יהיה מנודה חברתית. רבותיי, זה דברים חמורים מאוד. אני קורא. כי הנה אנחנו רואים פעמים רבות, אפילו אחר שנתעמת אצל האדם חובת העבודה והזהירות בה, הוא ישתכנע שכלית שהוא צריך להיות זהיר, בין על פי הערכים של השכל והמוסר האנושיים, בין על פי הערכים האלוקיים. אבל יתרפא ממנה, או יעבור על איזה דברים ממנה, למה? כי הוא נתון ללחץ חברתי, גלוי או סמוי. כדי שלא ילגו עליו חבריו, או כדי להתערב עם אחד נמצא בחברת וואטסאפ. בואו ניתן דוגמה, בדידיה ועובדה. אחד נמצא בחברת וואטסאפ. בסדר? בחבורה של וואטסאפ. 30 אנשים בחבורה, 1,000 אנשים בחבורה. יפה. נשלחה הודעה לא לעניין. לא לעניין מכל מיני צדדים. הודעה לא מוסרית, הודעה לא ערכית, הודעה שיש בה ניבול הפה, הודעה שיש בה קלקולים כאלה ואחרים. גם הפגיעה בתורה וחכמיה, לא משנה. הודעה לא לעניין לפי סולם הערכים שלך. יפה. אז אם זה משהו נקודתי חד פעמי, טוב, אפשר להבליג, אפשר אולי גם להעיר אם אפשר, יכול, בסדר. אבל אם זה דבר שהוא חוזר על עצמו, והוא קבוע, בוא נראה אותך גיבור יוצא מהקבוצת וואטסאפ הזה. לא נעים, מה יגידו, אתה מתנשא, אתה לא עם כולם. זה קרה לי לפני כמה זמן. הייתי באיזה קבוצת וואטסאפ של חבורה שדווקא רוב הדיונים שהם דיונים מאוד חשובים. ובעקבות איזושהי סיטואציה, לא משנה כרגע, יצא אחד החבר'ה ואחרי זה גם הייתה איזו תגובה לזה בזלזול בתלמידי חכמים. משהו בסגנון של תלמידי חכמים לא יכולים לדבר בכל נושא כי הם לא מבינים בכל עניין. וזה היה משהו מאוד חריף. המתנתי יום יומיים שלושה, ראיתי שהעסק הזה מתפשט. עשיתי חשבון אם אני יכול להגיב ולשנות את הכיוון או לא. החלטתי שאני יוצא מהקבוצה, נקודה. אני לא מוכן להיות חלק מחבורה שחלק ממנה זה זיזול בתלמידי חכמים. זאת אומרת. או ניקח דוגמה יותר פשוטה. 99% מהוואטסאפים בזבוז זמן בריבוע. נכון? מה נשמע? איפה היית? יורד אצלכם גשם? מה התחיל הרוח? מה אין רוח? יש ערפל? אתה עם משקפי שמש? קנית מטריה? שטויות. מזבזים את הזמן. באמת לפעמים קשה להבין איך אנשים יש זמן להתעסק עם הוואטסאפ הזה כל היום. לא עובדים אנשים. מה עושים כל היום? יצאו לפנסיה. הבנתי. מה קורה פה? אז הרבה פעמים אדם נמצא בכל מיני קבוצות וואטסאפ של בלבול מוח בלי הפסקה. למה אתה מחייך? כי זה נכון. אתה מכיר את זה. כן. למה להישאר בבלבול מוח הזה? סתם בזבוז, אני לא מדבר על תכנים שליליים. בזבוז זמן, התמכרות, חוסר צורך, חוסר מטרה. אבל לא נעים, מה אתה תצא מהקבוצה, מה יחשבו, מה יגידו. רק דוגמאות, בבקשה. מי אמר שזה מתבטא בצורה הזאת? זה יכול להתבטא גם בצורה הזאת, ואתה תחליט גבולות הגזרה. אתה תחליט גבולות הגזרה. אני חייב שעוד, עצור שנייה רגע. בכמה קבוצות, לכמה קבוצות וואטסאפ אתה קשור בפלאפון? סליחה? לא קשור, ברוך השם, אשריך ישראל, שנזכה להידבק בך. יפה. תגיד לי, אדם ממוצע, היום בחברה הישראלית או בכלל באנושות, אני אגיד אדם ממוצע שאנחנו מכירים בחברה, כמה קבוצות וואטסאפ יש לו בפלאפון? כמה? לפחות 10. נראה לי שאתה אופטימי. 10? הרבה? טוב, שכחתי שאני במכון מאיר, סליחה. אדם מצוי, יש לו לפחות עשרות של קבוצות וואטסאפ, על מה אתם מדברים?
משפחה, לימודים, עבודה, מה צריך יותר?
אז מה צריך יותר? מה צריך יותר? חברים מהגן, חברים מהגננת, חברים מהמעון, חברים מכיתה א', מכיתה ב', מכיתה ב' 2, מכיתה ב' 3. מעגלים על מעגלים. עכשיו תגידו דוגרי. כמה, בכמה קבוצות באמת אנחנו צריכים להיות? הרי ברוב הקבוצות הכניסו אותנו בלי ידיעתנו בכלל. דחפו אותנו שם, נכון? שאלת אותי אם אני רוצה להיות חלק מזה.
אפשר לצאת.
אפשר לצאת, אבל לא נעים. יש לך חברתי. איזה אחוז מקבוצות הוואטסאפ שאדם ממוצע מצוי בהם הוא יכול לצאת מזה, לא להיות קשור לזה? לפחות 30%. 50%. לפחות. אז למה הוא לא יוצא? לא נעים. לא נעים. לחץ חברתי. מה יגידו, התקשרו אליך, מה, אתה סנוב, אתה לא חלק מהחבורה. מה? סוג של אינטרס. מה אינטרס?
להציג את האנשים האלה.
להשיג אותן, אין בעיה, תכניס אותן בזיכרון, במחשב, תרשום מספר טלפון, אתה צריך כל 10 שניות שיצא שלך צפצוף מזה. המעניין, סקרנות, רכילות, איזה הנה השפעות השליליות. אז בואו רק נסיים, כי אנחנו כבר זמננו תם. כי אנחנו רואים פעמים רבות, אפילו אחר שנתעמת אצל האדם חובת העבודה והזהירות בה, יתרפא ממנה, או יעבור על איזה דברים ממנה, כדי שלא ילגו עליו חבריו, או כדי להתערב עם הנה בדיוק. הוא רוצה להיות חלק מהחברה, או הוא מפחד שילגו עליו. דרך אגב, הסוגיה של הלעג, סוגיית המלעיגים זה הרמה, סימן א', נכון? לא יבוש מפני המלעיגים עליו. נפקא מינה להלכה. אם כן, התחלנו היום קצת להתבונן במפסיד השלישי של מידת הזהירות, שהיא ההשפעה החברתית. אז אמרנו בעצם שני דברים. א', שאדם הוא צור חברתי, והקב"ה הוא ברא אותו ככזה, ולכן ודאי שהוא צריך להיות קשור למעגלים חברתיים. מצד שני, הוא צריך לסדר לעצמו את הקשר עם המעגלים החברתיים באופן כזה, שהקשר יהיה קשר נכון, קשר חיובי, קשר בונה. ולא קשר שהוא קשר מיותר, וקל וחומר, קשרים חברתיים כאלה שיוצרים השפעות שליליות. ובדור טכנולוגי כמו שלנו, זה מאוד מאוד מסובך להיות מספיק גיבור כוח, ולהגיד, אלה המעגלים החברתיים שעליהם אני קשור, ואלה המעגלים החברתיים שעליהם אני לא רוצה להיות קשור. טוב, אז אנחנו נמשיך בפעם הבאה את סוגיית ההשפעה החברתית. יישר כוח, רבותיי. ברוכים תהיו.